שלום, ברוכים הבאים לקבוצת ביקורת, הפודקאסט של פורום מבקרי ומבקרות הקולנוע בישראל. אנחנו מקליטים את הפודקאסט באולפני בית אריאלה. תודה על האירוח. נמצאת איתנו נעמה רק.
שלום.
שלום, בטכני, והיום האורח שלנו כמובן אבי נשר. שלום אבי.
שלום פבלו, שלום נעמה.
שלום.
ובואו נקפוץ ישר, לא, לפני שקופצים ישר, אני כן רוצה...
אתה לא רוצה להציג את עצמך, פבלו?
אני... ואני פבלו. אם זה הפרק הראשון שאתם שומעים, אז אני כאילו מנחה פה את הפודקאסט, אני מבקר קולנוע בארץ. וכן רציתי להגיד שאנחנו אמורים לציין, או אנחנו סוג של מציינים 10 שנים להקמת הפורום ב-2013.
נכון, נכון.
ורציתי כן לתזכר, להזכיר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אבי, אבל ביולי 2013 עשינו השקה רשמית בפסטיבל ירושלים, ואתה בעצם היית התומך הראשון של הפורום. עשינו אירוע עם קנת טורן בירושלים.
אני זוכר, נכון.
סגירת מעגל.
כן, לי יש עדיין את השמרתי בבית, אין לי פה לשים את זה, אבל שמרתי את הפוסטר, את ה...
של האירוע.
של האירוע, שכתוב אבי נשר, קנת טורן, קראו לזה פרנמיז, קראנו לזה פרנמיז. יחסי מבקרים במאים.
והיה אמור להיות לנו כל מיני אירועי עשור, שהתחו מסיבות כאלה ואחרות.
כן, מסיבות ידועות לכל. אבל אני שמח שאתה פה, ולא סגרת מעגל, זה המשך של מעגל, לדעתי, שהמשיך, כי אתה תמיד היה לך, נראה לי, יחסים מאוד טובים, מורכבים, עם ביקורת קולנוע, אתה גם התחלת כסוג של...
אני... אם תגיד לי איזה קבוצת אנשים אני מרגיש הכי נוח איתם, זה מבקרי קולנוע.
יש.
ממש.
לא, אני מרגיש נוח עם במאים.
כולם שונאים אותנו.
אני מרגיש נוח עם במאים.
לא, בגלל שאני באמת התחלתי את דרכי כמבקרי קולנוע, אבל אני לא חושב שאף פעם הפסקתי את דרכי. כלומר, אני תמיד אומר שיש במאים שכותבים ויש תסריטאים שמביימים, ואני מבקר קולנוע שעושה סרטים.
יפה. אני חושב... כן, אתה תמיד מדבר על זה שאתה גם, בו זמנית, בזמן שאתה עושה גם סרט, אתה גם קצת חושב על המאמר שהיית כותב על הסרט או משהו כזה.
אני מרחיק לכת מזה, אני, לפני שאני כותב את התסריט, אני כותב את המאמר התיאורטי שהייתי כותב על הסרט הגמור במידה, והוא יעשה, אני ממש מאמין בסוף מעשה מחשבה תחילה, ואני ממש חושב שאנשים לא שמים מספיק דגש על הפן התיאורטי לפני שהם עושים סרט, ועל הצורך בשפה קולנועית קוהירנטית, ולא בכיסוי יעיל, כלומר זה לא קליפ, זה לא דוקו, זה שפת קולנוע מאוד מנומקת, ואני גדלתי על ברכי קולנוע שהוא מאוד מאוד מעוגן בעבר שלו כדי לייצר עתיד שלו, ולא קולנוע שמרגיש שהון, נולדתי היום ונמצאתי מחדש את ה...
נכון, זה תופעה של הרבה יוצרות, יוצרים שמרגישים, אני המצאתי את הקולנוע, או שמעתי הרבה בשיחות איתם, ואומר, לא, תקשיב, עשו לפניך, אבל נכון, כאילו, ויש דווקא משהו מאוד יפה להמשיך מסורות, להתחבר למסורות, להתכתב. הרבה מהבמאים הגדולים עושים את זה, והם זה סקורסזה וטרנטינו כמובן, אחים כהן עם כולם.
ספילברג בדרכו.
פיטי אנדרסון.
לגמרי, אני חושב, תסלחו לי על הדימוי הספורטיבי, אבל אני חושב ש... כדרך השחיינים, אתה אמור להדוף את עצמך מדופן בריכה, כשאתה יוצא לדרך, ואני חושב ששליטה רבה ונרחבת בצייגייסט הקולנועי שאתה רוצה להשתייך אליו, כלומר, אתה לא חייב להכיר כל סרט אינדונזי שהוקרן אי פעם, אבל אם אתה נגיד, המחמאה הכי גדולה, שאני יצאו הרבה ביקורות מאוד יפות על גן קופים בעולם, אז אני, המחמאה שהכי שמחה אותי, זה שהסרט הוא מאוד וילדרסק. כלומר, מבילי וילדר.
וילדרס.
כן, זו מחמאה מושלמת.
אז זו מחמאה שמשמחת, כי אתה כאילו, אתה מאוד בזה, אני פעם לימדתי סמסטר בשפיגל על סרטי בילי וילדר, ושוב, אני מאוד מאוד מודע למקום שאני בא ממנו, ולדבר על תיאוריה קולנועית, זה בעצם בעיניי התנאי ליצירה. וכל שיחת תיאוריה בעיניי היא בעצם מערבת תוך המחשבת עשייה עתידית, אבל זה חייב להיות מאוד מאוד חלק מהתהליך.
אז כן, אנחנו גם מדברים איתך בגלל שהשנה יצא גן קופים לקולנוע. מקווה לא סרטך האחרון, לפחות רק עד כה, נשמור על זה.
להמשך הפרק.
סרט לדעתי יפהפה, שמאוד אהבתי אותו. ואנחנו גם מדברים בעצם עם עם יוצרים שהוציאו סרטים השנה, ואז ככה להכיר יותר. אז יש לי קודם כל החלק הראשון, זה כבר התחלנו אותו, זה 4 שאלות, אנחנו נתחיל אותה עכשיו, אבל זה להכיר אותך טיפה יותר, ובקשר שלך לביקורת ובכלל לקולנוע, ועל פשוט השאלה הראשונה זו שאלה שאני מאוד אוהב, כי פעם שמעתי את, אני אגיד את זה בכל פעם, שמעתי את פרנסואה טריפו אומר שהוא היה רוצה להיות חתום על ילדי גן עדן, שזה סרט שהוא מתבאס שהוא לא חתום עליו.
מרסל קרנה. מה אני רוצה להיות שאני הגדול?
לא, זה לא בכך, כאילו, אבל כן. אז האם יש סרט לא שלך, אם אני שואל אותך ככה מאתגר, שהיית רוצה להיות חתום עליו?
אני מאוד מאוד אוהב את פרנסואה טריפו, אבל אני פשוט מאוד מאוד אוהב את היוצרים של היצירות, ואני לא יכול בכלל לחשוב על עצמי כעל יוצר היצירות האלה. כלומר, אני יכול להגיד לך שבעיניי, נגיד, בילוי של אחר צהריים מושלם, זה לראות את פרסונה, והיו זמנים במערב אחד אחרי השני. כן, אתה יודע, כאילו, לראות דברים וניגודם, ולבוא משני צדי המוח, ולגרום להם להיפגש. אבל אני לא הייתי יכול לראות עצמי ואיים את פרסונה, ולא הייתי יכול לראות עצמי ואיים את היו זמנים במערב, ואני מאוד שמח שיש אנשים שעשו את זה. כן.
אוקיי, לא, אז אין כזה דבר שאתה אומר, ראית הסרט, איך אני לא הייתי עושה את ה... זה מקום קשה להודות. זה כמו שאני קורא ביקורת, ואני יכול להגיד, הייתי רוצה להיות חתום על הטקסט הזה.
לא, אתה יודע, גם לי יש גישה לעשיית סרטים. אני לא באמת אוהב לעשות סרטים. אני אוהב לדבר על סרטים נורא, אני אוהב לראות סרטים נורא. כשאתה עושה סרטים, יש בזה את האקט המאוד מאוד לא נעים של כמעט ב-4 בבוקר.
כן.
וזה אחד הדברים הפחות...
זה שובר הרבה אנשים.
כן.
זה שובר אותי.
אז זה קשה. ובאמת, ועשיית סרט זה מעשה מאוד מאוד קשה. אז אני... תמיד עושה את הסרט שהייתי רוצה לראות ואף אחד אחר לא עשה. כן? אבל אני, ברגע שמישהו אחר עשה, אני מאוד גאה בו ואני פשוט מאוד נהנה.
מושלם.
אז שאלה שנייה, מבקר ומבקרת קולנוע, אהוב אהובה, בעבר, בהווה, ישראלי, בחול, בכל פורמט, טלוויזיה, רדיו, עיתון.
אז לי יש מבקר קולנוע מאוד מאוד ספציפי. אני גדלתי כנער בניו יורק לשנות ה... 60 וה-70,
כי... אז אני אנדרו סאריס.
אנדרו סאריס הסטרואידים, אתה יודע. אני קראתי אנדרו סאריס מגיל 12 בוויליג' וויס, ממש בפנאטיות.
בשביל המאזינים שלנו שלא יודעים מי זה אנדרו סאריס במשפט שניים.
שלא עשו תואר בקולנוע.
אנדרו סאריס הוא אבי טויוטה יותר אמריקאית. כלומר, כמו מה שאנדרי בזן לקולנוע הצרפתי.
עכשיו בכלל הבינו כולם.
בסוף התוכנית יוגש תשבץ.
בסוף התוכנית בבליוגרפיה.
אז טויוטה יותר, אנחנו יודעים, נכון, התיאוריה שהבמאי הוא היוצר...
הוא אמן, הוא האומן
שחתום. הוא אמן, הוא יוצר הסרט, למרות שאני הייתי לוקח צעד אחורנית ומדבר על מקום התסריטאי גם כן, אבל אז הצהרת העצמאות של הבמאי כיוצר הייתה מאוד חשובה להתנתק מההפקה שהבמאי עובד עבורה. ואני קראתי את אנדרו סאריס בדבקות, והיה לו ספר בשם The American Cinema.
Okay.
שאתה היית יכול לתקוע סיכה בספר ולהגיע לעמוד 68, הייתי אומר לך, על איזה, אני, כמו איזה אברך שלומד גמרא בצורה מאוד מאוד פנאטית.
אני יודע כמה זה נכון, אבל מישהו אמר לי שאורי קליין, זיכרונו לברכה, אהוב, היה מסתובב עם הספר הזה בכיס.
כמו תנך.
זה לא נראה לי נכון. אולי פעם אחת הוא מסתובב עם זה.
אם הוא היה קורא אותו, אז אולי קצת יותר טוב להסתובב איתו, אבל אז אני התחלתי לפרסם מאמרי קולנוע בגיל מאוד מאוד צעיר, כי זה הדבר הנכון לעשות בניו יורק, כשאתה כזה נער ניו יורקי, ופרסמתי בכל מיני רבעונים באמת שכוחי אל, כלומר אזוטריים ואקצנטרים לחלוטין, אבל מסתבר שסאריס היה קורא את הרבעונים האלה, ויום אחד הוא רצה לדעת, אני כתבתי, היה לי תזה, כל כולי בן 13, הייתה לי תזה בשם B-Movies as Subversive Art, שכאילו הקולנוע החתרני, האמריקאי האמיתי, נעשה את אנטון סיגל ופולר ואלטריץ' וחבר'ה האלה. והיה לי תזה מאוד מאוד מנומקת שהסתרה על פני איזה אפוס כתיבתי שיצא, אני חושב, בשלושה ארבעה מאמרים, ומכיוון שזה רבעון, אז כיסיתי שנה שלמה. היה שלג, לא היה שלג. הלכנו לים, חזרנו מהים. והוא קרא את כולם, והוא רצה לברר מי זה זה, והתברר לו שזה זה.
חתמת בשמך אבי?
לא, לא, חתמתי. שם העת שלי היה כריסטופר רובין.
וואו.
מפרו הדוב.
קלאסי.
זה היה...
אחר כך היה לך פטריק...
הייסמית. אני מודה שמות את. אבל במיוחד שיש להם משמעות לגבי הדבר שאתה כותב. אז הוא ברר, והוא אמר לאיזה אחד האורחים שזה כתיבה מאוד מעניינת וזה. בקיצור, אני גמרתי תיכון בגיל מוקדם והלכתי לקולומביה, ובקולומביה לא היה BA בקולנוע, רק מאסטר. אבל סאריס היה מורה מאוד בכיר באוניברסיטה, ואני ביקשתי רשות לקחת שיעורי מאסטר, והוא אישר לי. כלומר, הייתה לו הרצאה שבועית באולם בשם מקמילן בקולומביה, שזה אולם של 300 איש, הוא היה נכנס שיקור לגמרי, הוא היה שותה הרבה מאוד אוזו, והוא היה נכנס לאיזה טקסט על פרסטון סטארצ'ס, או פרנק קפרה מוקדם, והיית יושב ופשוט היית מתאהב בקולנוע, בקסם הגדול, והוא בן אדם שבא מתוך אהבה גדולה. כלומר, הוא לא בא להזיק, הוא לא בא לחבל, הוא לא בא לחנך, הוא בא לחלוק את אהבתו. ואני כנער צעיר מאוד מאוד התחברתי לכך שאתה כותב רק על מה שאתה אוהב. שאתה לא בא לתקן את העולם, אתה בא לבנות ולחלוק את אהבתך עם העולם. ואני כמבקר רק כתבתי הסרטים שאני אהבתי וניסיתי לחלוק את אהבתי עם ה... אז לא הייתה השפעה עצומה עליי.
יש ביקורת מסוימת של אנדרו סאריס שאתה זוכר במיוחד, או...
אז זה מצחיק, כאן עברתי לרגע להיות במים מבקר, אז כשיצא הסודות, אנדרו סאריס כבר היה איש מאוד מבוגר, וכבר לא עבד בוויליג' וויס יותר, עבד באובזרבר, אני חושב, בחר אותו כאחד מעשרת סרטי השנה.
וואו.
כן, אז כתבתי לו מכתב תודה מטורף, והוא לא זכר מי אני.
אז אולי זו מחמאה עוד יותר טובה, כנראה. אין פה עניין של נפוטיזם, זה אותנטי.
לא, אני זוכר את הנער הזה.
לגמרי לא זוכר אותו.
אז קצת חצי ענית על הגימל ודלת, האם ביקורות קולנוע השפיעו על החינוך הקולנועי?
ניכר שכן.
ניכר שכן, אבל איך, אם בא לך עוד קצת להכיר?
שמע, אני באתי ואני עדיין בא ממקום מאוד מאוד סדור. כלומר, לפני הלהקה, לפני שהתסריט נכתב, אז הייתה שם תזה תיאורטית לגמרי, שקולנוע הוא מנגנון היררכי מדי, שבו יש גיבור, וכל האחרים הם בדרגה פחותה מהגיבור. וזה לא חשוב אם זה גונבי אופניים עניים, או הרוזן ממונטה קריסטו עשירים, אבל הגיבור הוא במעמד עליון, וכולם משרתים אותו. ואני בתור יציר שנות המהפכה הגדלות, לא חיבבתי את הרעיון שיש מעמדות בתוך סרט, ואני רוצה לעשות סרט דמוקרטי לחלוטין, שבו אין בעצם גיבור, ושבעצם יש הרבה מאוד דמויות שזזות בתוך יקום נתון, ובכל יום שהוא אתה יכול לראות את הסרט דרך גיבור א', גיבור ב', ולראות סרט אחר לגמרי. אז הלהקה נכתב מתוך דיאלקטיקה ביקורתית לחלוטין, ואני כתבתי טקסטים של הגות לגבי הקולנוע הדמוקרטי, לפני שכתבתי את הלהקה, ומתוך זה, ואני זוכר שהמפיק המאותגר, אני הייתי בחור מאוד... מאוד עקשן, בגיל 23, אז אני דיברתי הרבה על קולנוע דמוקרטי, והוא אמר, אתה מתכוון לקולנוע האולם הריק.
קשוח.
ואני זוכר, היה שתי אמירות חייבות עליו, קולנוע האולם הריק, ולגידי גוב הוא קרא, זה שנדבר דרך האף. החבר שלך שמדבר דרך האף.
טוב, זה לא נכון.
לא, ואז כשהסרט יצא, אני כבר הבנתי שתהיה קטסטרופה, אז לקחתי את חברי שמדבר דרך האף, ועוד כמה שחקנים, והלכנו לקולנוע הוד, לראות כמה זה נורא אולם ריק, והיה מפוצץ, ואז למדתי שהקהל הוא לא אויב, אלא הקהל הוא חבר, ושכל הקלאסיקות הגדולות של הקולנוע, בעצם הם סרטים שהצליחו בזמן אמת. ואם נחשוב על נהר אדום, האזרח קיין אפילו, האזרח קיין שהרסט כל כך ניסה לעצור, יצא בקולנוע, ברדיו סיטי, בניו יורק, שזה בית קולנוע של 5,000 מקומות. כלומר, אין כמעט קלאסיקות גדולות, חוץ מאשר כשעושים, יש בחירה הפגנתית לחלוטין, כדי לקדם אג'נדה מסוימת, אבל בדרך כלל, באם זה ורטיגו, באם זה האזרח קיין.
ורטיגו היה הצלה של סרט, כאילו, היום נחשב יותר, כשהוא יצא, הוא היה כישלון יחסי.
נחשב, אבל עדיין.
טוב, הכל יחסי בחיים.
עדיין זה הצליח. אתה יודע, זה עדיין רצה 28 שבועות בקולנוע חן בתל אביב. כן, אתה יודע. אז כישלון זה מאוד יחסי.
כן, טוב, יחסית להיצ'קוק.
כן.
היצ'קוק תמיד הרגישו הסרט פחות שהתקבל טוב, אבל זה גם יחסית
כן,
להיצ'קוק.
כן, לא, זה גם עניין רגשי שלו, כנראה יותר מאשר תוצאות הקופות.
לא, הוא גם מאוד התאכזב מתגובת הביקורת, כי היצ'קוק באמת הוא אחד מאותם יוצרים, שבאמת שקולנוע שזכה לביקורות טובות ולהצלחה, ואני חושב שבזמן אמת, אולי המבקרים דאז לא ירדו לעומקו, אבל הקהל אני חושב...
לא, המבקרים כתבו עליו לא טוב. יש לי ביקורת שאמרתי של... פנלופי האוסטון, של ה...
סייד אנד סאונד,
נולי. כן, סייד אנד סאונד, שכן, שכותלת אותו שם.
בסדר, כן.
ואוקיי, אז בשאלה ד', מה הכי אהבת או לא אהבת שכתבו על הסרט שלך בביקורת?
תראה, אני, שוב, אני מאוד אוהב, לקרוא על סרטים שלי, אני מאוד אוהב לראות את הדרכים שבהם מבקרים מפרשים את הסרטים שלי, אני חושב שתהליך היצירה חייב להיות מושכל עד נקודה מסוימת. נאמר, כשאני כותב, אני כותב ראשי פרקים מאוד מסודרים, ואז כשאני כותב, אני כותב משהו אחר לגמרי. אז שואלים אותי, למה אתה בכלל תורח עם הראשי פרקים? אז אני אומר, כי אני מנסה לתעתע במוח שלי שיש כאן תהליך חשיבה, כי אתה אמור לכתוב עם הלב, לא לכתוב עם הראש.
זהו, רציתי קודם לשאול אותך על המקום האינטואיטיבי.
לא, זהו, אבל הביא אותנו לקריסטופר נולן, שבאמת מדבר על הפן האינטואיטיבי והפן המתמטי ביצירה שלו, אבל תגידו, אתה חייב לשלב את שניהם בצורה כלשהי, אבל לא להיכנע למתמטיקה הרוברט מקייט הזו של הכתיבה הסדורה.
של לשים מלא פוסטיץ על הקיר לפני שכותבים סצנה.
כן, לא, לא, אני לעתים קרובות מופתע איך הסרט נגמר, אני לפעמים מוצא את עצמי כזה, כי אני כותב בכתב יד, ואסיסטנט או אסיסטנט מדפיסים לי. אז אני לעתים קרובות יושב כזה לבד במשרד, ואני כותב את העמוד הראשון, האחרון, ואני מביט בזה, ואני אומר בכל רם, אתה צוחק עליי. אז אני חושב שאתה צריך לכתוב מתוך הדמויות, לא לכתוב מתוך איזה מין הערכות אסטרטגית משוכללת.
רק זה כדי להגיע לנקודה שיש גבול כמה אתה צריך זה, אבל אז באה הביקורת.
לא, ואז זה מרתק, ואז אני מאוד אוהב לקרוא מבקרים, שאני מכבד אותם, שמפרשים את מה שעשיתי, והפרשנות תמיד מאוד מעניינת, כי לעתים קרובות אתה לא אמור להיות מודע למהלכים שאתה עושה, אם אתה מדי מודע, אתה הופך למדי דידקטי. אז אני מאוד מאוד אוהב לקרוא את זה, ואני מחבב סוגים שונים של מבקרים, יש לי פחות חיבה למבקרים שבאים מתוך עמדה פוליטית כלשהי, כלומר, המקרה הראוי לגנאי במיוחד, זה נאמר, הביקורת בניו יורק טיימס לאפס ביחסי אנוש, שהסרט נקטל כי הוא לא עסק בכיבוש.
כן.
כן, כלומר, היה להם מאוד מאוד קשה, למה הם מתעסקות עם מהדקים ולא עם הכיבוש. אז זה מאוד בעייתי, ויש עולם ביקורתי. עכשיו, אני כמבקר, תמיד הייתי מודע לכך שאני זכה לכתוב רק על קולנוע שמדבר אליי. כלומר, יש עולמות שהם קולנועים שאין להם שום קשר אליי, וגם במהלך השנים היו סרטים שאני לגמרי לא הגבתי עליהם, והם חבבים עליי היום, ולהפך, כלומר, אז כל הדבר הזה, כלומר, אומר ייץ, שאתה מהלך בדרך, תהלך בזהירות, כי אתה דורך על חלומותיי. כן? אז אני תמיד בא מתוך כבוד גדול ליוצר, ואני מדבר על סרטים שאני בנוי להבין, ואני מנסה להיות הפרשן. אני לא מחנך הדור, אני לא ינוש קורצ'אק, אני לא הולך להתחיל להקים דור של אנשים שהולכים אחריי. אז אני נזהר מכל דוגמה, אני נזהר כשהתחלתי לעשות קולנוע בתקופת הלהקה, וכתבתי לפני זה ברבעונים ישראלים, אז היו כאילו שתי אסכולות, רק הקולנוע העממי, שהמבקרים שנאו והגיעו לכדי אמירות מכוערות, כבשנו את טולקרם, אבל טולקרם כבשה אותנו, בהתייחס לסרטי בורקס, שזו אמירה גזענית לייט, אולי לא לייט, ואז היו מה שקוראים הרגישות החדשה, אני לא יודע, כלומר, היה מאוד מאוד כזה אלוויס קליף כזה, היה מאוד מחנות סותרים.
שנות ה-70, כן.
כן, וגם זה לא ראוי בעיניי, כלומר, סרט זה סרט, ובאמת, אסי ואני היינו, לראשונה היו סרטים שגם המבקרים אהבו, וגם...
אסי דיין.
אני חושב שאת חלפון קיבל ביקורת טובה.
חלפון הוא קיבל? אני לא יודע, אני לא, באמת שאין.
הלכה קיבל, אני יודע. אבל בעיניי, אז שוב, אני מאוד מאוד מחבב את הדיאלוג של מבקרים ויוצרים. זה דיאלוג מאוד מאוד חשוב. זה דיאלוג מאוד בונה, אני חושב, לשני הצדדים. אני לא קונה לרגע את החתול עכבר הזה. ובאמת, באותו אירוע לפני 10 שנים, עם קנת טורן, זה היה מענג. אני קראתי שנים דברים שהוא כתב בסרטים שלי, וזה היה כיף גדול לפגוש אותו.
כן, זה תמיד, אבל שטח, אני תמיד יודע שיוצא סרט חדש של במאי, ואני, בוא נגיד, שיוצאתי את הספרים שלי, ומישהו כתב עליהם ביקורת, אני לא יכולתי לשאת כמעט שיכתבו משהו לא טוב על ספר שכתבתי. רציתי ביקורות טובות. עכשיו, אני בסדר, בתור מבקר אני יודע לשים את זה יחסית בפרופורציות, אבל אני יודע שזה, שאנחנו רגישים לדברים האלה,
אנחנו רגישים כי ספרנו וסרטנו הם הילדים שלנו. אין מה לעשות, אף אחד לא רוצה שיגידו דברים רעים על הילדים שלו. אבל בגלל זה אני חושב שלהיות מבקר זו אחריות גדולה. ובגלל זה לבוא ולנטץ ולטנף ולדרוס ברגל גסה, זה בעייתי. אני חושב שזה לגיטימי שמישהו שרואה סרט שלך ואומר, את זה אהבתי יותר. אני סתם קראתי ביקורות שלך על אופנהיימר.
לא, דווקא על אופנהיימר לא כתבתי.
לא?
הייתי בארגנטינה באותו רגע.
אולי מישהו אחר בארץ?
אולי רון כתב, אולי... לא, נראה לי נתנאל כתב.
אוקיי, שנדבר על דנקירק, שזה סרט שמאוד מעניין אותי, אבל אני קראתי את ההסתייגות, וההסתייגות הייתה לגיטימית. כלומר, עם מי שכתב את זה. אין לי בעיה עם הסתייגות. יש לי בעיה עם ניסיון לייצר אג'נדה.
תראה, הרבה פעמים אני חושב שבתור מבקרים, אנחנו חושפים את עצמנו לא פחות מאשר במאים, במאיות, כי... אתה כאילו כותב על סרט של מישהו אחר, אתה כאילו כותב זה, אבל בפועל, אתה, כשאני קורא הרבה פעמים את הטקסטים שלי, אף אחד לא יכול להבין איפה המקום האישי שלי. אני חושב שמי שקורא מהצד ולא מכיר אותי, או זה, לא יודע איפה זה. אבל אני פתאום רואה שחשפתי את עצמי, שכתבתי דברים מאוד אישיים, למרות שכתבתי...
אבל יפה אני חושב, כן. לדעתי... כן. מבקר צריך לכתוב דברים אישיים, כמו כתיבה זה ספרות, נכון? קורא זה ספרות מסוגל.
אז בהקשר הזה דווקא מעניין אותי איך התקבלה, אתה יכול גם לסרב. הביקורת שלי על גן קופים, היה איזשהו ניתוח, איזשהו רעיונות שהעליתי מבחינת הנושאים.
אני מאוד אהבתי. לא, שוב, אני באמת, אני קורא ביקורת בתור אחד ש... שסרט, אני אף פעם לא רואה סרטים שלי אחרי שגמרתי אותם. Okay. כי הם כבר לא שלי יותר. הם כמו ילדים, הם גדלו והם כבר שייכים לתרבות. ואז יש פרשנות. ופרשנות מרתקת אותי, וזה מרתק אותי לקרוא מה אתה חשבת על זה, ומרתק אותי לקרוא מה קנת טאון יחשוב על זה. זה מאוד מאוד מעניין. ואני קראתי מה שכתבת בעניין רב, ואז אני כאילו חושב מה שכתבת, ואתה אומר, מעניין.
זהו, זאת הגישה הכי טובה לדעתי, אבל כן, לא לבוא להגיד איך הוא כותב, איך הוא חושב שהוא יכול לנתח אותי.
כי ברגע שאני עשיתי סרט, ואתה כותב עליו, הוא שלך. כלומר, זו חוויה סובייקטיבית שלך, ואתה מדבר על המפגש שלך עם הסרט, ואני לא יכול לקוות למשהו טוב יותר, מאשר משהו שגרם לך לאמוציות שאותם אתה מבקר בכתב.
כן. אוקיי, אז תודה, ובואו נתחיל, אז קודם כל, למה אנחנו...
נגיד באופן כללי, שבעונה הזאת אנחנו מבקשים מהעורך שלנו לבחור סרט שנדבר עליו, שננתח אותו לעומק, ואתה בחרת את הסרט דנקירק. ככה, אני אומרת נכון?
דנקירק.
זה צריך להיות בלי יוד, נכון? אין. היוד היא שקרנית.
תלוי אם את מנורמנדיה עילית.
לא. לא, אני משוהם.
כן. דנקירק?
דנקירק.
דנקירק.
זה לא צרפתי כאילו? זה אמור להיות...
דנקירק.
כמו שאומרים באוניברסיטת תל אביב, של אמן הקולנוע כריסטופר נולן. נולן. איך שלא צריך להגיד שמות. למה הכנסתי את עצמי ללהגיד את השמות פה? אני לא טובה בזה.
אני רוצה לדעת אז למה בעצם, למה בחרת דווקא בסרט הזה? גם אם אתה רוצה, מתי ראית אותו, אם אתה זוכר איך הייתה החוויה הזה, וגם למה בחרת ספציפית בו?
אני ראיתי אותו כמה וכמה פעמים, לאחרונה בטיסה, שזה לא הדרך הנכונה לראות אותו.
זה סרט איימקס.
זה סרט איימקס. אבל אנחנו בימות מלחמה, אנחנו במלחמה מאוד מאוד ספציפית, ואני גדלתי על סרטי מלחמה. אני זוכר בילדותי, אני מאוד מאוד אהבתי סרטי מלחמה, וזה, לא יודע מה זה אומר לגביי, אבל זה גם הכתיב במידה מסוימת, מהלכים שונים בחיי. אני חושב שלהיות בן להורים ניצולי שואה, כמישהו שגדל בישראל בשנותיה הצעירות יותר, ומאוד מאוד מרתק אותי יחסי הגומלין ביני לבין מלחמה, ביני לבין צבא. אני זוכר שאני התגייסתי ורציתי ללכת ליחידה מסוימת, ואמרו, למה לא למקום אחר? ואמרתי, כי אני אהיה בכלא תוך יומיים. אם לא תיקחו אותי, אני ממש לא בנוי לצבא. אני בנוי ליחידה הספציפית שלכם. אז ודנקרק, מה שמעניין בו, שהוא עוסק בתבוסה. כלומר, בניגוד לסרטי המלחמה הנורמטיביים, שהם הנועזים בעורף האויב.
לכבוש את זה, להשיג את המטרה.
עכשיו, וזה מעניין, הרבה מהקלאסיקות של סרטי המלחמה, הם לאו דווקא הסרטים שעוסקים בניצחון. כלומר, אם אתה מתחיל לנהל דיאלוג אודות מקומו, של הסרט בפנתיאון, שזה ביטוי אגב מאוד סאריסי. American Cinema, הוא מחלק את זה לפנתיאון. אז אתה יודע, כריסטופר נולן הוא אומן מאוד מאוד מעניין, וכשאתה מדבר על הסרט הזה, אתה רוצה להשוות, אתה יכול לדבר במושגים של דיוויד לין, הגשר של נער הקווי, אתה יכול לדבר במושגים של קופולה, ואז אתה כבר מדבר על אסטרטגיות בכתיבתיות שונות. אבל אני חושב שאנחנו כמובן נמצאים היום במצב של... מלחמה שהתחילה מתבוסה, שאנחנו מקווים שהיא תתהפך ותהפוך למשהו טוב יותר. ואני חושב שהגישה שלו למלחמה היא גישה מאוד לא קונבנציונלית, וזה עורר בי מחשבות רבות, ושבתי וראיתי שוב לקראת שיחתנו, ופתאום שמתי לב למשל שבעולם של נולן אין עברים מרוטשים. כן, בניגוד נאמר להכל תקין במערב, או
אפילו ספילברג,
או אפילו להציל את אורי ריין.
כן, אז אוטובן, זו אמירה מעניינת, כלומר, הוא הופך, הוא מוציא את המלחמה מהמישור הריאליסטי, ונדבר על מלחמה כאפוס, במובן ההומרי של המילה אולי. אז אני חשבתי שפשוט, ושבאתי הנה היום, ואתה עובר דרך המאהל של החטופים, של האימהות והאבות, ואני לא חושב שאפשר לדבר על משהו אחר היום. אני לא יכול לפחות, ואני מתעצל.
אני מודה לי זה עושה טוב לדבר על דברים אחרים, כהפוגות כאלה של שפיות, אבל...
לא, אבל בענייני סרטי מלחמה זה מהפחות מדכאים שאתה יכול לדבר עליהם כרגע כנראה.
כן, למרות שזה סרט תבוסה, אחד הדברים שאתה אומר על... ואני רוצה אולי, אפשר גם להתחיל משם, הופתעתי כמה דנקרק, זה סרט מופשט. שיש בה המון רגעים של שקטים, בלי דיאלוג, כמעט בלי אקשן, שפשוט אנחנו רואים מטוסים עפים, אנשים הולכים בחוף, השמיים, האוניות שטות, והוא בונה את זה דרך העריכה והקצב, הוא בונה בזה משהו מעניין, כי הוא סרט שלא משעמם, לדעתי לפחות לא משעמם לשנייה, והוא אפוס, אבל שהוא שעה 40, והוא אפילו קצת פחות משעה 40 כזה, בלי הכותרות מה שנקרא, אבל ויש הרבה דברים שקורים במקביל, אבל נולן גם עוצר לכמה, כל הזמן עוצר כדי להראות לנו מבטים, להראות לנו נוף, להראות לנו אווירה, ואז אתה חווה איזה חוויה קצת יותר מופשטת של הבריחה, של הרצון לברוח.
זה מאוד מעניין, כי אלו נולן הוא בעצם מחבר מורשת ארט-האוס עם מורשה של קולנוע פופולרי, אם לא פופוליסטי.
בלוקבאסטרי נקרא לו, כן.
כן, והשילוב הוא מאוד מעניין, אתה יודע, זה שילוב של יוצרים שקדמו לו, כמו היצ'קוק למשל, אבל אני מוצא דמיון רב, למשל, בין דנקרק ובין המחפשים. של ג'ון פורד, שגם כן זה סרט שיש לו רגעים פשוט של, כן, של ויזואל וויז'ואל סטורי טלינג, והוא לא כופה עליך סיפור בצורה, כמובן שנולן, שאני מעולם לא פגשתי, אבל אני יודע שיש לו חשבונייה בבית, הוא עובד בצורה מאוד מאוד מתמטית, והחלוקה הזאת לשלושה צירי זמן, ועם השבוע והשעה והיום, זה כמובן דבר שמאפיין מאוד את הסרטים שלו. אז זה הזמן לעצור את הפודקאסט, לכו לראות את הסרט.
ותחזרו.
תחזרו אלינו, ואנחנו נמשיך.
זה בעצם הסרט, אז תגיד את... סליחה שקטעתי אותך, אבל זה סרט על אירוע אמיתי שקרה, שבו הגרמנים מנצחים את הצרפתים ואת הבריטים שעוזרים לצרפתים ללחם נגד הנאצים במלחמת העולם ב-1940, ומגיעים לחוף שנקרא דנקרק, שהוא קרוב, זה בצפון צרפת, קרוב לאי, לבריטי, לאנגליה, וצריך להציל את החיילים, צריך להוציא משם איזה 300 אלף או משהו כזה חיילים, להחזיר אותם לבריטניה,
לאנגליה. יותר מבצע חילוץ, כן, מאשר מבצע, קרב.
זהו, מבצע חילוץ, כדי שיתכוננו מחזרה, כשהגרמנים יבואו לתקוף את אנגליה, שהם יוכלו גם להגן על האנגליה וגם לחלץ פשוט את החיילים. ונולן מספר את זה בשלושה צירי זמן וצירים עלילתיים. אחד, חייל שמגיע לחוף ומנסה לעלות על כל אונייה אפשרית, כל ספינה אפשרית, כדי פשוט לצאת משם ולחזור הביתה, והוא יתגנב והוא יעשה כל דבר מוסרי או לא מוסרי כדי להציל את עצמו עם האנשים שנמצאים איתו. אחד, אזרח בריטי שלוקח את האונייה שלו עם עוד מלא אנשים שלוקחים אוניות ספינות, אוניות פרטיות, קטנות,
ושתות
כדי להגיע לחלץ, כי הספינות הגדולות כל הזמן הגרמנים מטביעים אותם עם
המטוסים,
כן. אז אבא ובן ששתים לכיוון באומץ רב ובגבורה רבה כאזרחים להציל את החיילים, והשלישי זה טייס, שלא רואים לו את הפנים עד הסוף. כן, שהוא...
פשוט שטום הרדי נורא אוהב להסתלם עם מסכות.
כן, הוא מגלם אותו טום הרדי, והוא צריך להוריד את ה... למרות שהוא לא יודע כמה דלק יש לו, והוא יש לו כל מיני בעיות במטוס עצמו, הוא צריך לשרוד שם ולהוריד את המטוסים שמנסים להפציץ את האוניות, כדי שהאוניות יוכלו לצאת מה...
כן.
כן, מהדנקר, מהנזח הזה, כן.
חלק מה...
עכשיו, וכל הסיפור הזה מסופר בעצם בקפיצות בין שלושת הסיפורים, שסיפור אחד לוקח שבוע, הבריחה מהחוף, סיפור אחר יום שלם, וסיפור השלישי של הטייס זה רק שעה.
כן, לא, יש איזה עניין עם חלוקה מפתיעה לפרקים, גם באופנהיימר יש חלוקה שאתה די שוכח ממנה בשלב מסוים, אבל הוא אוהב לחלק.
אבל בזמן שאתה רואה את הסרט, אתה חווה אותו כאילו הכל קורה בו זמנית. החוויה של זמן קולנועי זה תזה, במובן הזה המאמר התיאורטי פה זה מאמר תיאורטי על איך אנחנו חווים זמן בקולנוע, וזה לא משנה אם עובר שבוע, חודש, שנה, יום או שעה, אנחנו חווים את זה בזמן אמת כל הזמן.
אחד הדברים שאותי מאוד מעניינים, זה עוד הפעם, ברגע שמישהו כמו כריסטופר בא נולן לעשות סרט כזה, כבר היה סרט כזה, כבר נעשה סרט בשנות ה-50 על דנקירק, ונעשו הרבה מאוד סרטי מלחמה בריטיים שעוסקים בחיל הים הבריטי, להטביע את הביסמרק וכל מיני סרטים כאלה. והוא בא כמובן ממקום לגמרי אחר, שוב, המקום של הארט האוס פוגש את הבלוקבאסטר, והאסטרטגיה שלו היא מאוד מאוד מעניינת. כי במידה מסוימת, אנחנו חיים עליו בעידן של סרטי מרוול, שבעצם מורכבים מרצף של סט פיסס, כן, עם איזה עלילה שמחברת.
סט פיסס זה סצנה מפוארת מבחינת הפקה וסגנון קולנועי, שמביאה לאיזשהו סי אחר סי, קרב אחר קרב.
עיקרון הסט פיס התחיל בעצם בקולנוע אילם, שיש לך, כלומר, סצנות שלמות, אצל בסטר קיטון במיוחד, כן, בגנרל ודברים כאלה, כלומר, שאתה יכול כאילו לנתק את הסצנה מהסרט עצמו, ויהיה לך פשוט התחלה ואמצע סוף של איזה מרדף מטורף או משהו כזה. זה מגיע באמת לשיא בשנות ה-50 אצל היצ'קוק, נגיד, ב-North by Northwest, הסצנה המפורסמת עם המטוס הריסוס וזה, ואז סט פיס הופך לחלק מצורת החשיבה במאים. במאה ה-21, אנשים באים לראות סרטים עבור הסט פיס. כלומר, בעצם סרטי המרוול הם איכשהו מין חיבור של...
סצנות שמחברות עד שמגיעים לקרב, ואז סצנה ואז קרב.
אז הוא מודע לכך, כי בעמו הוא חי, כלומר, הוא מודע לצורך בסט פיסס, אבל הוא בא גם להתעסק עם דברים כמו זמן, וכמו מרחב, וכמו משהו אקסטנציאליסטי נטוש לו על איזה חוק.
יש שוט מדהים שאני אמרתי, איזה מטורף, זה שוט אחד או שניים כזה של ספינה מלאה בחיילים, ואז האונייה של אני לא זוכר מי עובר ומסתכל עליהם, והם הביאו המון סטטיסטים באונייה ענקית, וזה בשביל שוט אחד של חיילים מדוקאים שמסתכלים לשמיים.
לספינה הקטנה. יש לך חיילים שחוזרים, החבר'ה שהתקנו מדנקירק, והחבר'ה שהם בדרך לדנקירק.
נכון, בדיוק.
והם מובסים. עכשיו, הוא לא ילד. כלומר, הוא הביא את כל הסטטיסטים האלה כדי להראות לך פנים של תבוסה. ואנחנו יודעים, אנחנו ראינו טלוויזיה ביום הראשון של השביעי באוקטובר, אנחנו יודעים איך נראים אנשים מאוד מבוהלים ומאוד מוכים. ואחד, מה שמרתק בסרט, ושוב, כאן הוא נורא מתחבר למורשה של קולנוע אמריקאי, כלומר, זה סרט על תבוסה שבסופה תקווה. כלומר, היום, כלומר, יש, זה בוקר של יום חדש, ובעצם ברגע שמצליחים להוציא את החיילים האלה מדנקרק ולהחזיר אותם לאנגליה, אז לאנגליה יש סיכוי, לעולם החופשי כולו יש סיכוי להילחם כנגד החיה הנאצית, מעניין הביטוי, השילוב של החיה באויב האכזר שמולך, ואז בעצם, כלומר, זה כן נגמר בפורמט האמריקאי האופטימי. אבל בעיניי, מה שמאוד מאוד ריתק אותי, זה העניין המבני שלו. כי הוא נועז בארט האוס, אבל הוא מאוד עובד בעולם הבלוקבאסטר. כלומר, אז הסרט כן מתנקז בצורה סדורה, עכשיו, למקום. עכשיו, אני מאוד מאוד מחבב כשהמבנה הוא אנטי-מבנה.
במובן, והמבנה... אני רציתי לשאול אותך, מה אתה מתכוון כשאתה אומר מבנה?
מבנה בעצם זה הדרך שבה הסיפור מסופר. כן, אנשים יוצאים לדרך, כלומר... מבנה הקלאסי בצערי היום, יש את השריף, יש את הרעים שמגיעים, באיזושהי נקודה יהדו קרב, יש את הבחורה שרוצה להתחתן איתו, כלומר,
זה התחלה אמצע סוף, אבל זה גם מי נגד מי.
יש טובים, יש רעים וכו'.
ויש כל מיני ביטויים חבודים, כמו האירוע המחולל, שאני קורא לו האירוע המרקד, וזה בעצם המהלך שמפעיל את הכל. אין לי סבלנות לדברים האלה, כלומר, זה קולנוע ישן בעיניי, זה משהו שברגע שאתה כצופה רואה את זה, אתה אתה אומר, אוקיי, בסדר, כלומר, קומדיה רומנטית, הם הולכים לריב כל הסרט ולהסתדר רק בסוף, סרט מתח, כלומר, אתה כאילו מכיר את חוקי המשחק טוב יותר. ואני מאוד מחבב, אפילו בסרטי מלחמה, נאמר, בסרטים ישראלים שמאוד מעניינים, סרט כמו לבנון, שהוא סרט נהדר, או בופור, שחוקי המשחק לא נהירים לך. שהסרט לא זורם בצורה סדורה לאיזה מין סוף מוסכם, אלא הוא מתנהל בתוקף ההתנהגות של הדמויות שלו. אז באמת שנולן,
שהוא באמת... פתאום אני גם מרגיש איך תמונת ניצחון, הוא גם מפרק מבנים, בגלל זה לפעמים הוא מקשה לפעמים על...
בכוונה.
כן. כי עובר מן האויב, כאילו האויב הוא לא האויב, הגיבור הוא לא הגיבור, אז...
כן, סיפור. אני מאוד מחבב... לשבור את חוקים הסדורים, נו, בכאן קופים שהסרט מתחיל בסצנה איטלקית, רוב האנשים חושבים שהם הגיעו לעולם הלא נכון. כן, שזה נחמד. אני מחבב קולנוע שחורג שרוברט מקיי לא מרוצה ממנו. כלומר, שהכתיבה המסורתית על עקיפת התסריטים היא לא. אז... המעניין אצל קריסטופר נולן, שהוא הולך עם ומרגיש בלי. אתה יודע, כאילו...
אבל תשמע, אני תמיד אומר לאנשים שבאים ובוכים סרט, פתאום אני אומר, אבל אתה, אני אומר, אבל זה לא סתם בחרת. זאת אומרת, אתה אוהב לשבור מבנים, אבל אתה גם אוהב לתת את ה... גם את המקומות היותר מתקשרים, זה לא, אתה לא תלך פול גודר, מה שנקרא.
לא, לא, בעיניי פול גודר זה לא לשבור מבנים, זה להתהדר באינקוהרנטיות לשמה. כלומר, זה פחות מעניין. אותי יותר סתם, כלומר, אני הייתי מאוד מסוקרן לראות סרט מלחמה של אלטמן.
כן.
אם אלטמן היה עושה סרט מלחמה שלא חותר לסוף, אז נאמר...
טוב, מש זה לא בדיוק, אבל כן.
לא, אבל מש לא חותר לשום מקום. כן. נכון? כל מה שיפה במש, שאין בעצם חתירה להתרה. אני מאוד מאוד מחבב, כמו שדברים מתירים את עצמם, כי בחיים מדי פעם יש התרה, אבל לא, כי אנחנו, אתה יודע, כאילו, אנחנו חוצים את הים האגאי להציל את הלנה היפה מפריס שחטף אותה, ואנחנו נחזיר אותה לחופי יוון. כלומר, שאנחנו חורגים מהמבנה ההומרי האפי הקלאסי. אבל אני מאוד מכבד אנשים שמשחקים בתוך המשחק, כלומר, קופולה באפוקליפס נאו. כן? אז אנחנו עולים במעלה הנהר, אנחנו מתחברים למורשה של קונרד, נכון, בעברית לב המאפליה?
כן, כן, כן.
יש מילה כזו, מאפליה?
Heart of Darkness.
מי יודע? מי יודע מה עבר להם בראש?
מאפליה, זה נשמע כמו שאופים שם לחמניות. אבל זה סדור מאוד. זה כמעט road movie עם אונייה ורוברט ומרלון ברנדו מאוד שמן. אבל אני מאוד אוהב דברים שהמבנה לא סדור. כלומר, הוא קיים מתוקף...
קובריק, מטל ג'קט.
קובריק הוא באמת אומן המבנה. מבנה לא סדור. פול מטל ג'קט לא הולך לשום מקום. קלוקוורק אורנג' לא הולך לשום מקום.
הולך לזזל בעיקר.
לא, 2001 גם כן, כלומר זה לא, זה מתחיל מה... זה. אז אני מאוד מאוד אנשים שסומכים על הקהל ולא מצריכים לתפוס אותו באוזן. אצל נולן המשחק, בגלל ההיבט המתמטי, גם באופנהיימר, כלומר, שלושת הצירים הם מאתגרים, אבל הם כמעט הכרחיים, כי הוא עוסק רק באפוסים. אם אתה עושה ביופיק רגיל של חיי אדם, אז בסדר, נו, פצצת אטום זה.
וגם שם הוא לא עשה מבנה רגיל.
לא, בכוונה.
כן.
בגלל שהיעדר המבנה זו אמירה בפני עצמה. כלומר, היעדר המבנה אצל נולן הופך את זה לאפוס. והוא במה של אפוסים בעיניי...
הוא בעצם הרכיב אפוס כמחלקי פאזל שעשו משהו אחר.
נכון, ובעיניי יש כל כך שבעצם עוסקים בדברים חשובים. היום בעידן הוולנס כולם עוסקים בציפורן של רגל שמאל, נכון? ונולן לא מתבייש לעסוק בדברים גדולים של חיים ומוות ופצצות אטום ודברים שכאלה, וזה יומרה גדולה, ואתה רוצה לדבר על קהל רחב, כי מה הטעם לדבר על אסון גרעיני אם לא תפנה לקהל רחב? אז לא, באמת, כאילו אתה, אם כבר ארבע בבוקר, אמרנו, נכון? אם כבר קמת ארבע בבוקר, אז בוא תנסה לעשות שינוי בעולם, אחרת לשמה התכנסנו. ובעיניי, זה קולנוע מרתק, כי מצד אחד הוא נועד להגיע לקהל מאוד רחב, מצד שני, הוא עוסק במתמטיקה גבוהה בדרכו.
יש לי שאלה שעלתה לי, בזמן שדיברת על מבנה ומלחמות, באופן כללי של, אני מרגישה ש... הרבה פעמים אולי המבנה קצת נגזר גם מהאירוע ההיסטורי, במובן של לצורך העניין הרבה יותר טבעי לחשוב על סרטים עם מבנה שלא הולך לשום מקום בסרט על וייטנאם, כי זה הרבה מהמסר של המלחמה באיזושהי רמה. כאילו הסיפור הוא קצת של משהו שהולך וממשיך וממשיך ולא מגיע למיצוי. ואני תוהה אם יש לזה איזשהו בסיס או שכל אירוע היסטורי יכול להיות מסופר בכל מבנה.
אני חושב שהמבנה זו החלטה של היוצר. כי את יודעת, פלטון הוא סרט יותר סדור, יש סרטי וייטנאם, הדיר הנטר זה סרט ממש לא סדור, נכון? כן. זה מתחיל ב-40 דקות של חתונה, ובאמצע יש קצת רולטה רוסית. אז זה מבנה בסופו של דבר, באופן משונה, זו החלטה הכי אישית של יוצר, כי ההשפעה שלו על הסרט תהיה גדולה מכל דבר חוץ מליהוק. כלומר, זה מהלך. ואומר נולן, ואומר בתבונה רבה, שבאמת מבנה זה שילוב של אינטואיציה ומתמטיקה. כלומר, אין לך ברירה. כלומר, הדבר הזה הולך לזוז קדימה. יש קטר, יש קרונות, זה הולך להתקדם. אתה צריך להחליט האם אתה רוצה להיות רפלקסיבי, או האם אתה רוצה לנסות לטשטש את העובדה שמישהו מספר את הסיפור. הוא מאוד מאוד לא מטשטש. במעבר בין הזמנים הוא אומר לך, יש כאן יוצר, אני מדבר אליך חמוד. כן, אני לא רוצה שתשכח שיש כאן בן אדם, יש כאן יוצר שמדבר אליך באופן אישי. זו אמירה מעניינת.
כאילו, אתה לא בא לשמוע על אירוע היסטורי, אתה בא לשמוע את האיש הזה מספר את האירוע היסטורי.
לחלוטין, לחלוטין. ובעיניי זה מאוד מרתק, וזה מתחבר לאורסון ווילס באזרח קיין. כן, בעיניי זה מתחבר לכל היוצרים הגדולים באמת.
כן, גם נולן במובן הזה עושה לנו משחקים, פחות משחקים כמו שהוא עושה באינספשן, או איך אומר זה, the prestige, או זה כשהם סרטים הרבה יותר מאתגרים כפאזלים, אבל גם בדנקר, כי יש לו פה ושם רמיזות, מועיד, כשמצילים את הטייס שטובע, זה משהו שראית בתחילת הסרט, ואתה צריך להבין מה שראיתי זה לא כרונולוגי, למרות שאמרו לי מראש שזה לא, אני עדיין חוויתי את זה כרונולוגי.
כן, אבל זה לא סרט מורכב לרמה, כמו שאמרת, של סרטוני יוטיוב של הסוף של דנקר כמוסבר, כזה.
נכון. וגם יש את הקטע שרואים את קיליאן מרפי בפלש, זה סוג של פלשבק, למרות שזה לא פלשבק, כאילו, אחרי שהוא כבר
על זה. כן, בציר המקביל.
כן, וזה ממש בקטנה, זה, הוא לא ממש משקיע בזה כמו שזה, אבל עדיין יש את הדבר הזה. אני, מעניין אותי לשאול אותך שני דברים שמחוברים, אולי. אחד, כאילו, החיבור שלך לדבר הזה, כי אני רואה ש... דיברת על תיאוריה מול אינטואיציה, ועכשיו אתה מדבר על מתמטיקה מול אינטואיציה, אז אצלך, אצל נולן, כאילו לא, האם אתה מתחבר אליו באותו המקום, במקום כזה שאתה גם רוצה סוג של, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אם זה שליטה, אם זה תיאוריה, אם זה היבט אינטלקטואלי מאוד לסרט, ולשבור אותו איכשהו, זאת אומרת, מבנה, זה משהו ש... אתה יודע, יש משפט של קונרד, שהוא אומר שכל פעם שהוא כתב באופן חופשי, אמרו שהמבנה שלו מעולה, ופעם הראשונה שהוא ניסה אשכרה לכתוב לפי מבנה, אמרו שהמבנה שלו גרוב שלו יצא לו טוב. וזה דווקא הוא אומר, האינטואיציה שלי בונה את המבנה. זאת אומרת, אבל...
אבל שוב,
החלק השני אני אשאל אחר כך.
כדי לאפשר לאינטואיציה להשתלט, אתה חייב... להחליט על המבנה. כלומר, האינטואיציה יכולה לחיות רק בתוך מבנה. כלומר, אם אני חוזר נגיד ללהקה, אתה צריך להחליט שאתה עוסק כאן בקולנוע דמוקרטי, ואתה מספר אותו דרך 12 דמויות, ואז אתה נותן לדמויות להתנהג באופן שהן רוצות, אבל ההחלטה שאני לא הולך לספר את סיפור אהבתם של גידי גוב ולירון ארגד, ושלל אנשים יקפצו סביבם, אני הולך באמת, כן, ואני הולך לצלם את זה רק בעדשות מאוד רחבות, ובכל קלוז-אפ יהיה גם עומק שדה, ואתה יכול להתעלם מהקלוז-אפ ולראות רק מה שקורה מאחור. כלומר, זו החלטה, באם היא פילוסופית, באם היא אסטרטגית קולנועית, אתה חייב להתחיל איתה, כי כל השאר ייגזר מזה. וכשנולן הוא אינטואטיבי, והייתי רוצה גם לחשוב שאם קונרד הוא אינטואטיבי, כלומר, הוא עדיין מספר סיפור שיש בו תנועה. אין לך שום יצירה שאין בה, כן. אין בה תנועה, אלא אם כן אתה כזה נטלי שרו ברומן נובו, כן, ואז שיהיה לך בהצלחה. אבל, כן, אבל זה כבר סיפור אחר. אבל... ההחלטה המבנית היא בעיניי ההחלטה הראשונית. כלומר, אתה חייב להתחייב אפילו למה שאני מחבב לקרוא המבנה של האין מבנה, גם זה מבנה. כן. כלומר, גם זה, כלומר, גם שאז מה נושא את מש, שכביכול אין בו מבנה, היעדר המבנה במש, גם הוא מבנה. כלומר, יש לו תחנות בדרך, הוא יודע שהוא יכול לאבד אותך.
זאת בלי להתמסר לאינקוהרנטיות שהתכוונת אליו.
כן, כלומר, אם אתה באמת אינקוהרנטי, אז לשמה התכנסנו, כלומר, למה התרחנו גם את הצוות וגם את הצופים. אבל אתה כן יכול לעבוד במסגרת של... אני הייתי נגן ג'אז בנעוריי, לא מוכשר במיוחד, אבל נלהב, ואחד הדברים המעניינים בג'אז, נגיד יש רביעה או חמישייה, יש תמיד אחד מבין החמישה שהתפקיד שלו הוא לקחת את כולם לכיוון של האחד שמנגן משהו יותר מעניין מאחרים. כי אם כל החמישה ינגנו מה שהם רוצים, תהיה קקפוניה מטורפת.
עכשיו, מה לעתים... שקורה לפעמים בג'אז.
בג'אז, בג'אז טוב פחות, כי הבן אדם האחד הזה, לעתים קרובות הוא באמת, הוא לא זה. עם המהלך הנכון, אבל הוא שכזה שלא רוצה להתעקש על התמה שלו, והוא פשוט, הוא זה שמאתר את הדבר המעניין, והוא טיפה המנצח של החבורה תוך כדי, ואני חושב שזה דבר שאתה עושה כשאתה כותב במבנה חסר המבנה, כן? אתה עדיין צריך לזוז קדימה, כן? כי אנשים צריכים להקשיב לזה ולא להתעייף, אבל עדיין אתה לא מחליט מראש מה יהיה מעניין. אתה נותן לדמויות להחליט מה יהיה מעניין.
איפה מקום לאישי? האמת שאולי אני אומר אישי, אבל אני מתכוון לרגש, אני באמת, זה...
הרגש הוא, אתה תמיד...
כי אצל נולן תמיד מאתגר אותי, זאת אומרת, מצד אחד אני מאוד אוהב ומעריך אותו, ואפשר לדבר עליו שעות, מצד שני, כשאני יוצא מהסרטים שלו, אני לא תמיד יוצא מרוצה. אני יוצא עם תחושה שדווקא דנקר יש בו הרבה רגש לדעתי, בעיקר בגלל ה... איך קוראים לו? ריאנס, איך קוראים לו?
מה, אבא שם, אבא באונייה, כן, זה מדהים.
איך אפשר לא להתרגש מכל שוט ממנו, אבל הרבה פעמים הוא אינטלקטואלי מדי לי, וכשאני חושב מחדש על הסרטים, אני אומר, רגע, אבל היה שם דווקא ניסיון לרגש. זה לא רק פאזל, אבל קשה להוציא אותו החוצה, קשה, הוא לא מגיש לך אותו במלודרמה, בוא נקרא לזה.
זה כבר אופי, אתה יודע, אבל אני לא יודע אם רגש חייב להיות מלודרמה, זה עניין, נאמר, באפוקליפס נאו, החוויה של מרטי שין, שהוא שחקן שפניו די קפואות, אבל אתה חווה חוויה מאוד מאוד אמוציונלית, והמפגש בינו לבין ברנדו בסוף וכן הלאה. זה עניין של אופי של יוצר, כלומר, כולם משחקים את אותו משחק האינטלקטואלי של המבנה, המבנה חסר המבנה, ואז השאלה עד כמה אתה מזדהה עם דמויות. נאמר, אני בכל דבר שאני כותב, יש איזושהי דמות שזה אני. עכשיו, זה לא בהכרח גבר, אני אניה בוקשטיין בסודות, למשל, כן? או אני ג'וי ריגר בסיפור אחר. אבל יש לך את הדמות שלך, אבל אתה לא אומר, אני היחידי שמעניין כאן בעולם, סליחה. יש עוד דמויות, יש להם נקודת מבט שלהם, אני לא הולך לעשות דבר שמוקדש. ואני חושב שנולן בא ממקום דומה, ואולי הוא מהסס לתת לדמות מסוימת עודף רגש, כי זה פתאום הופך אותו ל-favorite son. זה פתאום הופך אותו לדמות המועדפת.
אבל זה דווקא מעניין, כי נגיד באופנהיימר, הוא בבירור יש לו favorite son, נכון. הוא מופיע כמעט בכל סצנה, לפחות בציר המרכזי של הסרט, הוא מקבל את הסצנות עם הצבע, נתחיל מזה. ועדיין אנשים אמרו על הסרט הזה שהוא סרט לא רגשי, למרות שאני כן מצאתי בו רגש.
כי הוא ביקורתי כלפיו, הוא לא מגלה חמלה כלפי אופנהיימר.
דווקא אני חשבתי שהוא גילה כמעט יותר מדי חמלה כלפי אופנהיימר. כאילו, אני כנראה ראיתי את זה פשוט מאוד שונה מהרבה אנשים, כי כל הזמן אנשים אומרים, גם על נולן, גם על ווס אנדרסון, אומרים המון שהם לא רגשיים. ואני לא רואה את זה. הם שניהם נראים לי יוצרים מאוד 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 רגשיים, שאולי הדרך שלהם לבטא רגשות, כמו שאמרת, היא לא מאוד סנסציונית.
זה אומר דברים עלייך.
זה אומר, הכל אומר דברים על מי שאומר, כמובן.
לא, לא, וטוב שכך, וטוב שכך. בגלל זה מעניין אותך לקרוא מבקרים שונים, כותבים כי באים ממקום אישי. אבל קל היה להציג את אופנהיימר בצורה חלקה, כאיש שבא להציל אותנו מעצמנו.
כן.
הוא לא עושה את זה, הוא מתעסק עם הרבה מאוד פגמים שלו וחולשות שלו וכל מיני דברים כאלה. כלומר, עכשיו זה מעניין, אגב, מה שאת אומרת, הוא כן יוצר מניפולטיבי במובן הקולנועי הקלאסי, של כן. לייצר סכנות, שעון מתקתק, כן. התפוצץ, לא התפוצץ, מרגל גרמני.
שאנחנו כן. יודעים שהכל יסתדר בסופו של
גם
דבר, ועדיין זה עובד עלינו.
אם אין לו את הסרטאית, אז הוא עושה את זה בעריכה, הוא עורך מדהים.
הוא כן מייצר, הוא כן משחק עם רגשות, נגיד, בניגוד לקובריק, שהוא הרבה פחות מניפולטיבי.
בדיוק.
והכל, ושוב, אני לא מייצר כאן העדפות, אני לא בא לחלק.
כן, לא, אין דבר אחד שהוא טוב יותר או פחות. גם יש סרטים של נולן שהם סרטים יותר יבשים ורציניים שעדיין אפשר לאהוב אותם. אני לא חושבת שזה דבר רע ליוצר להיות לא רגיש.
לא, 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 לגמרי לא, זה רק נקודת מבט. אבל בעיני המשחק הזה שהוא משחק בין הסחלטני לבין האתי, נאמר, הוא יוצר הכי אתי של זמננו. אני לא מכיר אף יוצר אחר שבצורה כל כך המשכית מדבר על אתיקה, מדבר על ראיית עולם, אתה יודע, זה כאילו זה מאוד נדיר.
בדנקר זה מאוד חזק, זה כל סיפור הוא סיפור אתי.
שזה קצת גם חוזר...
מה אתה עושה כדי לשרוד, מה אתה מקריב כדי להציל.
בוודאי. בוודאי, אנחנו כאן עם האנשים כאן שמחכים ליקיריהם, אנחנו ראינו כאן אנשים שמוחים כנגד זכותם בכלל לבקש שיחזירו קודם כל חטופים לפני שנדאג לצרכים לאומיים.
ויש פה החלטות אתיות מאוד חזקות של כאילו, את מי אתה מקריב כדי לנצח את מי, ואת מי אתה לא מקריב כדי לנצח את מי, ומי ראוי ומי לא, ומה הקשרים.
זה קולנוע מאוד מעניין, וזה קולנוע אמיץ בתקופה שהיא ביסודה שטחית, בקולנוע שאנשים מצפים לקבל את האוכל בפירה כזה, מאוך היטב וזה, וזה מה שמעניין אצלו, הסרטים כמעט תמיד מצליחים, וזה אומר באמת שקהל הרבה יותר פתוח למהלכים מתוחכמים, ממה שהרבה יוצרים, בוודאי הרבה מפיקים, נותנים לו קרדיט.
כן. כן, יש את כל העניין של המולטיברס בגיבורי על, אבל בסוף הם מסבירים את זה יותר, הם לא סומכים שהאנשים...
הם לקחו קונספט מורכב ועשו אותו גם לא מאתגר וגם מטומטם.
כן.
כאילו זה לא מעצבן לראות את זה בגלל שזה מורכב מדי, זה מעצבן לראות את זה, כי זה כל כך חתוך לחתיכות קטנות, שזה כבר אין לזה שום משמעות.
כן, לעומת זאת נולן לוקח סיפור שהוא יכול להיות לגמרי ליניארי, והוא מפרק אותו כדי ש...
ולא מפחד מהפירוק.
שזה גם כבר משהו שמאוד מזוהה איתו, אני חושבת, הרעיון הזה של להתחכם לכאורה.
הוא רוצה את זה כדי לייצר איזושהי שאלות, גם פיוטיות, וזה ההמשך של השאלה שהתחלתי, וגם אתיות, כי ההשוואות האלה בין מה עושה הוא ומה עושה השני, מתחילים, משאירים אותך כל הזמן בשאלות אתיות, האם אולי בכל זאת הוא כבר הציל חייל אחד, אולי הוא צריך לחזור עם האונייה וזה.
וזהו.
או כמה הוא מסתכן, או עד כמה הוא, הבן אומר לו, אל תציל את הפיילוט, את הטייס שטובע, אולי הוא כבר מת, חבל ללכת, לא, אנחנו חייבים. והוא מסכן את עצמו מאוד, האבא, ולעומת זאת
החייל
שמנסה לברוח, שבהתחלה שהוא מגלה שהשותף שלו צרפתי והוא עדיין מגן עליו, אבל בהתחלה הוא דילג על כולם ושאיר את כולם למות כדי שהוא יוכל, הוא לקח אלונקה, ובגלל שמפנים קודם פצועים, אז הוא לקח אלונקה והלך כדי להשתחל לפני כולם, להתפלח, ואז זורקים אותו החוצה. אבל זאת אומרת, הוא מוסרי, הוא לא מוסרי, הוא כל הזמן שאלות מוסריות.
מאוד יפה מה שאתה עושה, אם אתה זוכר, הסרט מתחיל עם אותו חייל, רק מנסה לעשות את צרכיו.
נכון, נכון.
חמש דקות הראשונות, הוא רק רוצה לעשות קאקי, וזה פינה, זה לא מסתדר לו.
וכל פעם נופלים עליו.
נופלים עליו ויורים עליו, ופתאום הוא מוצא לו כבר פינה, ואז מישהו חופר איזה גבייה לידו, והמסכן הזה צריך להתאפק, וצריך לעזור לו עם הגבייה. יש משהו כל כך יפה בזה שאומר, אנחנו בני אדם, יש לנו צרכים וזה, אבל יש זמן לכל דבר, ואתיקה זה דבר שחייב להיות חלק, וזה דבר שגם ממשיך לאופנהיימר, זה דבר שמאוד מאוד קיים בצירה, ואני מאוד אוהב ומכבד את זה.
אז יש למשל, נולן גם משתמש במבנה, אבל גם בצירות שהוא עושה, באמת הוא מאוד עסוק, בעיקר בדנקרק, אבל אולי בסתמכים, בשאלות גם פיוטיות של קולנוע, בלייצר דימויים פיוטיים. אז כמו שאמרתי, רגעי ההפשטה האלה של גופות בחוף, או שמיים, או כזה, מעט דיאלוג, והכל לוקח לו את הזמן, או האימג' של התפוסה. יש גם את הסצנה של החורים בבטן האונייה בחוף, שיורים, ונכנס אור, וזה מאיים ומלחיץ, כי זה יורים עליהם, אבל הוא מצולם בצורה כזאת, שזה גם יוצר סוג של מטאפורה, אפשר לקרוא לזה, איזה פיוטיות, איזשהו רגע שאם אתה רוצה, אתה גם יכול לראות את ההפשטה של זה, ולא רק את הקונקרטי. ולמשל, בקטע אחר, יש את המוטיב של תביעה, שבזמן שמיים נכנסים דרך החורים של האונייה הזאת, שהרגע הגרמנים חוררו אותה, ואז מים נכנסים, הטייס תובע, הסצנה של הטייס התובע, יחד עם החיילים הטובים, וההשוואה של כאילו, איך אחד מקריב כל דבר כדי להציל את הטייס, ואחרים מנסים להקריב אחד את השני, כדי להינצל, כי הם צריכים שהאונייה תהיה פחות כבדה, אז מישהו אחד, נוח, כאילו צריך לזרוק את נוח מהאונייה, מה שנקרא. אז הם רוצים לזרוק את הצרפתים, רוצים, כאילו, והנה, זה תנכי גם בהרבה מובנים, בבטן, איך קוראים לזה? הלוויתן.
נוח זה, כן, זה יונה. נוח זה התיבה.
לא, התכוונתי יונה וכמובן. תודה על התיקון.
כל החללים הגדולים במים האלה.
אוקיי, אז האם רציתי לראות עד כמה אתה מתחבר לצדדים האלה הפיוטיים אצל נולן, ועד כמה זה משהו שגם אתה אולי מחפש ביצירה שלך?
לא יודע, היא הולכת לנערה וחולפת את פני כלובי קופים ריקים. אני מניח שיש לי עניין כלשהו בצדדים הפואטיים.
זה כאילו המשך של השאלה הקודמת שהיה, הנה, מבנה, אינטואיציה, מבנה וזה, ואיך הדברים האלה מובילים לאיזה שם ש... כאילו, בסופו של דבר זה לא רק משחק, זה למטרות אתיות ו...
זה קצת כמו ש, זה קצת כמו שבונים כאלה, יש עוגות כאלה עם שכבות, נכון? שיש כאן שכבה של שוקולד ושכבה של מרציפן.
הם מאוד בריטי.
נכון, פירות, יאו. של דודות כאלה עם סמלות ורודות.
עם הריבה באמצע וכזה.
אז אני, בעיניי, סרט באמת טוב, הוא סרט שמורכב משכבות, ומאוד, נגיד, משמח אותי שאנשים רואים סרטים שלי יותר מפעם אחת, או שנייה, או שלישית, אתה באמת, כי אתה חושב במושגים של שכבות, ואני מניח ש... נולן יצר את סרטון, נגיד הסצנה הזו הנהדרת בבטן האונייה, אני בטוח שהוא היה מודע להשלכות השונות. אתה חווה את זה פעם ראשונה בצורה סיפורית, ופעם שנייה שאתה כבר יודע מה קורה את הסיפור, אתה חווה את זה בצורה אסתטית.
כן, אתה יכול לעשות את הניתוק.
אתה יכול, זה קצת כמו לקרוא שירה.
אבל האסתטיקה מובילה אותך לעוד שלב באתיקה, זה מה שמדהים.
אבל בוודאי, כלומר, ביום טוב, האתיקה והאסתטיקה הם חלק מאותה תוכנית מלחמה. כלומר, וכשהתוכנית מונחת, אתה זונח אותה ונותן לעצמך להרגיש. אבל אתה מרגיש בצ'אנלים השונים של הרבדים, ואין לי ספק שהוא יוצר סצנה כזו, הוא מודע לרבדים. והוא יוצק את המהלך שלו דרך התאורה כאן, ודרך הליהוק כאן, וזה בכל רובד יש את הריבה שלה. כן, בכל רובד יש את המהלך שלו, והוא מהמר על כך שביום שהוא יעפה את זה, כל השכבות האלה יהפכו חלק למכלול, שאם אתה בכלל לא רוצה להיות מודע לשכבות, זה גם בסדר, ופשוט תחווה את החוויה במובן הכי פשוט
של המילה. תיתן ביס בעוגה.
כן, או אם אתה רוצה פשוט לפרק את זה ולחוות שכבה שכבה, גם זה מאוד מעניין. ושוב, בעיניי, זו צורה יותר מרתקת לעשות קולנוע, מאשר לבוא עם תוכנית סדורה ופשוט לבצע אותה.
תראה, אני חושב שאם יש משהו שהרגשתי בדנקרק, וזה כמובן... מצטער שזה, הכל מתחבר למה שקורה היום, וזה צובע את איך אתה רואה סרטים, איך אתה חווה אותם. אני חושב שכמו שאמרת, התחלת להגיד, זה סרט מלחמה, אבל לא על קרב, לא על ניצחון, לא על הרס, אפשר לקרוא לזה, אלא על הצלה. נכון. הגיבורים האמיתיים בדנקרק, הם אלה שמצילים חיים.
נכון.
לא הם כן. אלה שמביסים את האויב, אלא אלה שמצליחים להציל את האחרים.
ואם מתייחסים לתקופה, אז גם מאוד כאילו מהדהד, נראה לי הרעיון של אזרחים שצריכים לבוא לעזור לחיילים. כן. שזה לצערנו משהו שהיינו צריכים לראות.
נכון, 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 מאוד.
והנה, ואנחנו כן רואים את הגבורה בזה, את הגבורה בללכת להציל, זה הגיבור, הגיבור, וזה אנחנו יודעים גם מכל קולנוע הוליוודי, זה לא שאני עכשיו, הנה, גם גיבורי על, הם מצילים בזה, אבל בסרט מלחמה זה לא ברור.
בסדר, בוא נתחיל מזה שצהל זה צבא הגנה.
כן, כן.
כבר יש לך את זה פה.
כן. וזה מעניין בהקשר הזה, לעשות סרט עם חמה שהמטרה שלו זה הצלת חיים ולא ניצחון.
לא יודעת איך האירוע הזה נתפס ברמה ההיסטורית בקרב אנשים באנגליה, בצרפת.
הדנקר?
אבל כן, כן ו, אבל כן הרגיש לי שהיה לו איזשהו רצון למסגר את הסיפור הזה בצורה של, לא של טראומה, לא של אירוע מבולגן וקשה, אלא של אירוע שיש בו גם את הגבורה, שיש בו גם את היופי, גם את התקווה, ויש בזה... יש בזה משהו מאוד יפה, לדעתי, באופן
טוב,
כללי.
טוב, אנחנו גם יודעים שבסוף, בסוף, 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 הנאצים יובסו.
כן, כנראה שכן, אבל זה פשוט, זה משהו שהוא תמיד שאלה, אני חושבת, בסרטים היסטוריים של, האם אתה מוציא לכאורה את האנשים שנמצאים שם טוב או רע? האם אתה עושה סרט שהוא ביקורתי על אירוע היסטורי, או דווקא להגיד, בעצם היו שם גיבורים, שזו שאלה, נגיד, שעלתה המון לאחרונה סביב גולדה, שאנשים פתאום אמרו, האם הסרט הזה מנקה את הדמות, או שהדמות הייתה ראויה ליחס הזה עוד קודם? איך אנחנו תופסים את האירוע הזה? מה המסקנה שהסרט רוצה שאנחנו בסופו של דבר נבין, עד כמה שאפשר להבין מסקנה מאירוע היסטורי?
אתה חושב בצורה כזאת על המסקנה ש...
מסקנה זה קצת הפשטה, אני מתנצלת.
לא, לא, אני לגמרי חושב בצורה כזאת. ושוב, ההסבר למה קמנו ב-4 בבוקר, זה דיברת מקודם על תמונת ניצחון. אז אני בשביל נקודה, הסרט יצא בנטפליקס, אז כל העולם ראה אותו פחות או יותר, ואני תמיד מתנצל שמראה אותו על מסך קטן, כי זה לא נכון לראות הסרט ככה. אבל אתה יודע, אתה מספר סיפור ישראלי-ערבי בשני נרטיבים סותרים, ואתה מקנה לגיטימציה לכל אחד מהם. אז קלינט איסווד עשה שני סרטים שונים על איבו ג'ימה, שזה יפה, אבל לשים את זה בסרט אחד, ואתה מסתכן בכך שהצופה לא ידע עם מי ללכת, ובכלל שסרט לא יעבוד, והסרט כן עובד, אתה בעצם אומר, זה בסדר שיש בחייך נרטיב שאתה לגמרי לא מסכים איתו, אבל אתה חייב לכבד את הלגיטימיות שלו, כן, כי האחר...
אי אפשר להעלים את המקום של הדעה הזאת.
ואתה עכשיו, אתה עושה את הסרט... אני זוכר שבא אליי המפיק של הסרט, אהוד בלייברג, עם הרעיון המקורי לסרט על ניצנים, אז אני רב כבוד לניצנים, בשביל ניצנים, אבל היו שם עוד אנשים חוץ מאשר מגיני ניצנים, וההקשר ההיסטורי הרחב יותר הוא הסיבה לעשיית הסרט, והאמירה על הנרטיבים הסותרים היא האמירה היותר קיצונית למה לקום בארבע בבוקר, כלומר, לשמה הסרט, סליחה על המילה, נחוץ. למה לעשות סרט?
בשבילך, לדעתך, בשביל מה נולן קם בארבע בבוקר לעשות את דנקר?
עוד הפעם, אצל נולן יש אמירה שאומרת, חייבים לחזור לכבוד למצב האנושי הראשוני. כלומר, לא לשווא, הסרט מתחיל בניסיון לעשות צרכים. באמירה, הערך חיי אדם, הדברים הכי פשוטים בעולם, אין דבר חשוב מחיי אדם. כן, אנחנו נאבקים כאן באנשים שאומרים, תקריבו אותם וזה. אם אתה חוזר את מות הניצחון, יש שם אחד, אבא קובנר,
כן.
שאומר, זה בסדר ש-200 איש ימותו, זה טוב למלחמה. אבל אנחנו, אני לא יודע מה אנחנו חושבים ככה, וודאי ש-200 איש האלה ודאי לא חושבים ככה.
כן, כן. ויש שם גם את הדיון של האנשים ש... אני לא יודעת אם הגדרה היא נופלים בשבי, אבל הם בסופו של דבר סוג של נכנעים ונופלים בשבי, והחילופי המבטים המאוד קשים שיש שם בסוף בין הדמות של תום אבני ואלי אנטידהר, שמבחינתי הסצנה שהכי נשארה איתי מהסרט.
כן, נכון, את צודקת. אני חושב שהיום קולנוע זה לא הבתי חרושת של וורנר ברדרס ופוקס וזה, כשאתה קם לעשות סרט, אתה חייב להסביר עצמך למה אתה עושה סרט, אני מניח שאם באותו זמן היית עושה נרקוס, אז היה הכל יותר קל יותר, ופשוט יותר, ואולי רווחי יותר, ואדם כמו נולן קם לעשות סרט בשם אופנהיימר, הוא מחפש צרות. הוא לא עושה לעצמו חיים קלים, הוא עושה חיים קשים, אבל הוא עושה את זה כי לדעתו זה חשוב, ואז הוא יבוא עם כל הארסנל שלו. אני אמרתי לבת שלי שהיא צריכה ללכת לראות את אופנהיימר, כי פשוט אין כלי אחד בארגז הכלים הקולנועי שלא מגיע לכדי שימוש בדבר הזה. הוא כאילו אומר לך, אני מבין, אין לכם כוח לראות סרט על פיזיקאי וזה, אבל זה חשוב, אוקיי? יאללה, בואו, אני אתן לכם בראש.
ריחה, שחור לבן, תלו את מצלמה, אפקט.
בסדר גמור, אבל זה למטרה גבוהה יותר. וכשהוא עושה את הסרט, אפילו בסרטי הבטמן שלו, הוא מצליח להגיע למטרה גבוהה יותר, אני חושב שזה מרתק.
אני מופתע, מודה שהופתעתי. הופתעתי, אני חשבתי, כשאמרתי לך, תבחר סרט, זה אמרתי, טוב, הוא ילך על איזה קלאסיקה, אפילו אולי משנות ה-70, נהג מונית, לא יודע, משהו. ועכשיו
שאנחנו... גם אמרת שבחרת משהו אחר, לפני שעברנו לדנקרק.
מה בחרת?
אני לא זוכר, אני חיפשתי את הפתק. אני גם חיפשתי פתק, וגם שירבטתי לעצמי כמה מחשבות, אבל
ככל שאנחנו מדברים על נולן, שלא הייתי מחבר בחיים בין נולן לאבי נשר, מה הקשר, הייתי אומר.
ועוד אם אנחנו מדברים על סרטי מלחמה, יש המון קלאסיקות של מלחמה שאפשר לדבר עליהם.
כן, ואני לא אומר שיש קשר עכשיו, אני מבין אבל מאיפה אתה מתחבר, מאיפה החיבור, אולי לא כיוצר אפשר להגיד, אבל כבן אדם, כאילו איזה מקום זה פוגש אותך, וזה מרתק. אני רוצה להוסיף עוד משהו על זה, על האהבה לדנקרק, או על הערכה לדנקרק.
אי אפשר שלא לחשוב על המלחמה, ואי אפשר שלא לחשוב על הצורך להגיב קולנועית ליום שאחרי. ויש כאן אירוע קטקליזמי, כלומר יש כאן אירוע שהולך, שכבר חוות ב-1400 משפחות, ונגע בכל אחד מאיתנו, והוא צריך הסברים פוליטיים, והוא צריך הסברים חברתיים, ובעיניי, הסיבה שאני עושה קולנוע, ומעדיף קולנוע על טלוויזיה, למרות שאני מאוד מכבד טלוויזיה, והכתיבה המשובחת שלה, שבאמת שקולנוע זה פורום קהילתי, מדהים, וביהדות אומרים שצריכים להתפלל במניין. אבל למה מניין? אלוהים לא חרש. אלוהים יכול לשמוע תפילת האדם. יש משהו עוצמתי, בעשרה אנשים מתכנסים וחולקים נרטיב. יש משהו מדהים, ב-300-400 איש באולם חולקים חוויה משותפת. ואני חושב שאנחנו נצטרך מהלכים קהילתיים, ואנחנו נצטרך לחשוב על טיבה של מלחמה, ואנחנו נצטרך לחשוב על טיבו של חיי אדם, ואנחנו נצטרך לחשוב על אתיקה, ואני חושב שאנחנו נצטרך לחשוב על דברים שונים. ואני חושב שהמלחמה הזו תיאלץ אולי תגובה קולנועית, אני תמיד חשבתי שקולנוע הוא מנגנון מצוין להתמודדויות עם פוסט טראומה. כלומר, כי זה סוג של...
זה כמו טריפ סמים.
נכון, וטיפול קבוצתי שאתה מצליח, אתה מעורר שדים בקונטקסט בטוח או מאובטח יחסית.
שזה קתרזיס קבוצתי שרואים סרט.
כן, זה תמיד הסבר ללמה אנשים אוהבים סרטי אימה. תמיד שאני שואלת אנשים, זה מה שהם אומרים לי, של אני רואה משהו מפחיד קורה וזה לא קורה לי.
כן, אז אני פשוט חושב שזה מסוג הדברים שלא תהיה ברירה, אלא... להתמודד עם זה, כי זה הולך להיות הפיל שבחדר מאוד מאוד נוכח בחיינו תקופה לא קצרה.
ואתה גם כבר אמרת שאתה מעוניין ליצור בעצמך סרט על המלחמה הזו.
עוד הפעם, אני, כאילו, כל דבר בזמנו.
תנו לי זמן.
כל דבר בזמנו, אבל אני חושב שמישהו יצטרך ליצור.
אני גם מבין ש... אתה יודע, אני ראיתי את הפודקאסט הזה יותר כבוא נברח, בוא נעשה הפוגה ונדבר על קולנוע שלא קשור בזה, ואתה אומר, לא, זה, האירוע הפבלו הזה הוא חשוב, אנחנו חייבים לדבר עליו.
שמע, התחלנו את השיחה, סיפרתי לך על חוויותיי ב-LA בשבוע שעבר, שאני
הבאתי... לפני שהתחלנו את ההקלטה.
כן, שהיו הקרנות של גן קופים, וכנראה היו מוצלחות, ואז הרבה מאוד אקזקיוטיבס בסטודיו-אים נפגשים איתך כדי לשאול מה אתה רוצה לעשות, ומה אתה עושה בשבילנו, שזו השאלה המועדפת עליהם. ומנתחים לך את הסרט, וכאילו זה נעים, אתה יושב שם, ואנשים אינטליגנטים מאהבו את הסרט, ואתה רק מחכה שהשיחה תיגמר, כי אתה נורא רוצה להיכנס לוויינט או לוואלה ולראות מה קרה.
וארץ,
אוי, לא. עכשיו אני רוצה להיכנס לוואלה, לקרוא מה קרה.
זהו, ואי אפשר להילחם בזה. ואני כן חושב שצריך להילחם בזה, אני כן חושב שאנשים צריכים לראות קולנוע ולראות כדורגל ולהקשיב לפודקאסטים, כי ארוכה הדרך ואנחנו נשתגע אם אנחנו לא ניקח את טיים-אוטים קטנים, אבל זה פשוט דבר שהולך להיות מאוד מאוד נוכח בחיינו. אתה יודע, ואני, שוב, אני בן להורים ניצולי שואה, ואתה גדל עם השואה. אין לך לאן לברוח. אתה גדל עם השואה, היא חלק מחייך, ובשביל נקודה אתה צריך לפתח דיאלוג איתה, כי היא לא תלך לשום מקום.
כן, כן, זה...
זה נכון.
כן, אנחנו כל היום רק מדברים על זה וזה, ואני חושב שהיה לי ממש, ממש תענוג, קודם כל לדבר איתך תמיד על קולנוע זה תענוג, והצלחנו לדעתי לשלב וגם לדבר אסתטיקה ונולן ומבנה, ומלחמה, אבל גם, ולקשר את זה למה שקורה היום, ולראות איך כל הדבר הזה גם משפיע על האופן שאנחנו רואים סרטים. אז תודה רבה.
לא, תודה לכם. אני באמת חושב שזה חשוב לייצר שיחות כאלה עם יוצרים, כדי שבאמת לאגן את התובנה של סוף מעשה מחשבה תחילה.
חד משמעית.
אנחנו לא פשוט מצלמים תסריט. שאנחנו צריכים איזו תוכנית סדורה יותר ל...
שאני יכולה להגיד שכשלמדתי קולנוע, אני חייבת להפסיק להזכיר את זה כל הזמן. כאילו זה נותן לי משהו.
תקופת הלימודים זה...
זה פשוט היה מאוד משמעותי, זה היה 4 שנים מחיי. אבל יש איזה מין תפיסה כזאת, לפחות בשנים הראשונות בלימודים, של היצירה פשוט מזנקת מהראש של היוצר, כמו הטינה מהראש של זהוס. וזה לא קורה ככה, כל פעם אנשים נורא מתאכזבים לגלות של כזה, מה באמת לפני שכותבים תסריט צריך לחשוב על המבנה של התסריט? אתה לא פשוט קם בבוקר ואתה גאון, זה לא קורה ככה.
כן, נכון. אז אני חושב שפורום כזה כמו שלכם הוא פורום, ובגלל זה מבקרים מאוד מאוד חשובים בתהליך היצירה, כי אתה חייב להיות מודע לכך שחייב להיות דיון פנימי במהות הקולנוע ובאמירות הפוליטיות החברתיות שלך באיזושהי נקודה, ואם לא תצטיין, ינזפו בך.
כן, אני פחות מתחבר לביקורת...
אנחנו מנסים לא להיות נוזפים, כן.
זהו, לא, אבל הייתה לי תקופה שאני התאכזבתי מביקורת קולנוע, עזבתי, הרגשתי שאין לזה משמעות.
סגרת את הדלת בכעס.
התרחקתי עד שחזרתי לפני שנה וקצת, ואחד הדברים שגרמו לי זה להתרחק, זה התחושה הזאת של אוקיי, אז אני יש כאלה שכותבים שהצילום יפה, ואז זה כותב שהצילום לא טוב, והרגשתי שהסובייקטיביות הזאת, שאין בה, בשביל מה צריך, אז כל אחד יראה את הסרט ויהנה. ומאוד רציתי לכתוב יותר טקסטים ארוכים של ניתוח ושל מחשבה, שזה היה נראה לי הרבה יותר משמעותי, אבל אז זה לא חלק מהמשחק כל כך הביקורתי היום. היום המשחק הביקורתי זה תראו איך הוא קטע אבל תמיד קצת כן. היה כזה.
לא, זה תמיד, זה היה סנסציה, זה כאילו הסט כן. פיסס שלנו, של הוא... לעשות את הפסקה הקטלנית של, ואז קורה משהו נורא מדומדם, שזה גם כיף, אבל זה לא הסיבה שמישהו בוחר את המקצוע הזה.
אבל אולי זה ביום החדש שיהיה, אולי גם זה צריך להשתנות. כי אני, אתה יודע, הביקורת במיטבה, נגיד, ג'יימס אייג'י. ג'יימס אייג'י לא כתב על קולנוע כדי להרביץ תורה בזעתותי הוליווד. כן. כן. הוא כתב ממקום מאוד מאוד סובייקטיבי, וכמו ש... כמו שמקס ברוד כתב על קפקה, כן, הוא לא הטיף שיעורים בכתיבה לפרנץ האומלל. אז אני באמת חושב שאני מאוד אשמח שכתיבה שכזו, כתיבה סובייקטיבית לחלוטין, שבאה שהופכת לספרות עצמה, ומעודדת את הדיאלוג המאוד חכם הזה בין מבקר ויוצר.
זה הכיוון, זה המטרה, זה ה...
גמרנו באפדייט, גמרנו באפדייט.
מבט אל העתיד.
כן.
אז תודה רבה אבי שוב, ותודה רבה לאולפני בית אריאלה, של ספריות בית אריאלה, שאירחו אותנו פה בפודקאסט. תודה לנעמה.
תודה לפבלו.
ואנחנו היינו פה קבוצת ביקורת, תודה.